רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי ט"ז באייר תשפ"ד, 31 לעומר, 24 לחודש מאי שנת 2024. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי, והפעם לשבת פרשת בהר ולקראת חגיגות ל"ג בעומר, הדלקת מדורות. אגב, השנה המדורות המרכזיות יתקיימו בעזרת השם במוצאי ל"ג בעומר, דהיינו ביום ראשון בערב, ולא במוצאי שבת, שזה ערב ל"ג בעומר, לא במוצאי שבת, כדי למנוע חילולי שבת. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת בהר. והוא ידבר על מדוע באמת מדגימה התורה כלל זה של שבתה הארץ, כשתגיעו אל הארץ, אז שבתה הארץ, שבת להשם. אז מדוע באמת מדגימה התורה כלל זה דווקא על ידי מצוות שמיטה? פינת רגע של עברית מתוך ספרה של גברת רות אלמגור רמון, על הביטוי ניזון מקו חרובים, בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, לשעבר מפקח תרבות תורנית במחוז ירושלים. המקור, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני דיו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. כך בתלמוד במסכת תענית כ' ד' עמוד ב'. שיחה עם הצעיר, עם הנער יוסף אלחנן שבתאי, נער עיוור מבני ברק, על פרויקט תהילים שיזם. ונסיים עם חיים עם ערך, עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, וכך הוא, ועל מה הוא ידבר? על הפרשה. בפרשה אנחנו קוראים כל מיני עניינים, והעניין הוא האם להעדיף לקנות מיהודים, וכן, לקנות מוצרי כחול לבן. נשמיע שירים לכבוד שבת וניגוני מירון, לכבוד ההילולה של התנא רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אמן. האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת תקבלה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת תקבלה.
שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
לך דודי לקראת קלה, ושבת מקבלה.
מקדש מלך עיר המלוכה, תוך הפכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה.
לך דודי לקראת קלה, ושבת מקבלה.
אוי בשלום, את ערב פעלתה,
kala boy kala
שלום למאזינים, אנחנו נפתח בפינת רגע של עברית מתוך ספרה של גברת רות אלמגור רמון, והפעם על הביטוי ניזון מקו חרובים, בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, לשעבר מפקח תרבות תורנית במחוז ירושלים. והמקור הוא מתלמוד בבלית מסכת תענית כ"ד עמוד ב'. שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום עמוס ושלום למאזינים.
כן, אז אני שמח מאוד ששוב אתה איתנו, והנה המיקרופון לרשותך, נשמע את ההסבר על ניזון מקו חרובים. בבקשה כבוד הרב.
ניזון מקו חרובים, כשרוצים לבטא שאנשי ציבור ואנשים מיוחדים במינם בחרו לחיות בחיי צנע, אומרים שהם ניזונים מקו חרובים. מהו קו? מה משמעות המילה קו? קו בתנך היא מידת נפח, למדידת מצרכים יבשים. המשנה אומרת שהקו היא שישית השאה. השאה היא שליש האפה, והאפה היא בערך 40 ליטרים בני ימינו. אז כשאתה אומר נזוב מקו חרובים, אז אנחנו מדברים כאן על קצת יותר משני ליטר, שהאדם הצנוע שחי חיי צנע משתפק בהם למזונו במשך שבוע שלם.
זאת כמות קטנה מאוד. כן,
כמות קטנה מאוד לשבוע שלם. התלמוד מספר על רבי חנינה בן דוסה, שהדיאטה השבועית שלו מערב שבת לערב שבת לא עלתה על קו חרובים. כלומר, עשינו כבר חישוב שזה פחות משני ליטרים ורבע בדבר הזה. כן. רבי חנינה בן דוסה היה איש צדיק, היה איש חסד ואיש מופת, ואף על פי כן הוא הסתפק במעט, למרות שהתלמוד אומר, אמר רבי יהודה, אמר רב, בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני דיו בקו הרובין מערב שבת לערב שבת. כלומר, האיש הצדיק הזה הביא שפע לעולם, בזכות הצדק שלו והתפילות שלו ומעשיו הטובים והמידות הטובות, אז הוא מביא שפע אל העולם. השפע הזה היה מגיע דרכו, וזה מה שאומר התלמוד, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. כלומר, השביל משמיים ומעלה, השפע עובר דרך השביל של רבי חנינה בן דוסה, ואף על פי שכל השפע שבעולם, כל מה שאוכלים כולם, הוא עצום, הוא בעצמו מסתפק במועד בקו הרובין. המילה קו, אם אנחנו כבר מדברים, אז זה לא מסמל רק כמות, נפח מסוים, אלא היא משמלת גם כמות קטנה. כשרוצים להגיד כמות קטנה, אומרים קו. כן? כשאומרים קו חרובים, הכוונה מזון בצמצום. מכאן נובע גם הביטוי התלמודי המשמש גם בימינו, קו ונקי. מה הפירוש? מעט אבל משובח. כשמורה רוצה לומר לסטודנט שלו, מאמרך קו ונקי, הוא מתכוון לשבח אותו ולומר לו, כתבת מאמר משובח שאין בו דברים מיותרים. הוא קצר ותולע. איך אומרים? קצר ולעניין. אם כבר מדברים על זה, אז יש עוד ביטוי תלמודי שאומר, אדם רוצה בקו שלו מתשעה קבים של חברו. מה רוצה, מה הביטוי הזה בא לומר? דרכו של אדם להעדיף קומץ שהוא מעשה ידיו, מנתח גדול שהוא מעשה של האחרים. זה דבר טבעי שהבן אדם אוהב את שלו, את מעשה ידיו, את היצירה שלו, את מה שהוא עמל עליו, יותר מאשר אחרים. אני למשל, יש לי בגינה עץ לימון, אני מעדיף את הלימונים שיש לי בגינה מאשר הלימונים שאני קונה. וזה. הם יותר טעימים משום מה. זה רוצה אדם כן. בקו שלו, כלומר במעט יש לו בתשעה קבים של חברו, בתשעה קבים שאתה מקבל ממישהו אחר. זה הסיפוק שהבן אדם מקבל בעצמו. אם אנחנו מדברים כבר על קו הרובים, אז אולי בהזדמנות חגיגית זאת, כיוון שאנחנו עומדים לפני ל"ג בעומר, אז נזכיר גם כן את רבי שמעון בר יוחאי, שבגלל הגזרות של הרומאים, שהוא התנגד לשליטתם בארץ, הוא מרד נגדם, רצו לתפוס אותו, אז הוא ברח עם בנו והתחבו במערה. איזו מערה זאת? אנחנו לא יודעים בדיוק, יש כאלה אומרים במירון, יש כאלה אומרים בפקיעין, דרך אגב, בפקיעין זה יותר הגיוני, מכיוון ששם באמת יש מערה, ועל ידה יש עץ הרובים ומעיין. והם,
כן,
נעשה
שם.
להם נס, ובדיוק היה שם עץ הרובים ומעיין, והם הסתפקו מהחרובים האלה, מקו חרובים, ובלבד שלא ייפלו בידי הרומאים. מוכנים למסור את נפשם, ובלבד שלא ליפול בידי הרומאים. אז זרת השם, אנחנו נפיק את הלקח הזה ונשתפק במועד, ובלבד שנהנה ממעשה ידינו.
אמן, אמן, אמן. אז תודה לכבוד הרב על שהחכמת אותנו על קו חרובים, ואני מאחל לך ל"ג בעומר שמח ושבת שלום.
שבת שלום ול"ג בעומר שמח.
אמן, אמן. כל טוב. אנחנו נמשיך עם שיחה עם המאזין יוסף אלחנן שבתאי, נער עיוור מבני ברק, שיספר לנו סיפור וגם על היוזמה שלו, יוזמה חשובה. שלום לך יוסף המקסים.
היי עמוס, שלום לך ולכל המאזינים.
שלום שלום, מה שלומך?
ברוך השם.
יופי, תודה לאל. אגב, כשהתקשרת אליי וסיפרת שאינך מאזין לתוכנית שלי, לחד עודי, ונהנית, שמחתי. אבל כשהמשכת וסיפרת שאינך עיוור ומתגורר בבני ברק, התרגשתי מאוד מאוד מאוד. ממש היה מרגש. לומר לך, האמת היא שכל השיחה איתך הייתה מרגשת וגם עוצמתית. על ההתמודדות שלך בחיי היום-יום, על הלימודים שלך שאתה לומד ואתה מצליח מאוד, וגם על הנסיעות באוטובוס ועוד ועוד. אז ספר למאזינים על ההתמודדות שלך וגם על היוזמה בעניין קריאת תהילים. בבקשה, יוסף.
אז אני בחור עיוור שבעצם... התעברתי כתוצאה מפגות, נולדתי פג. כן, אני בחור עיוור שהחלטתי לפתוח ב-7 באוקטובר מיזם של תהילים למלחמה וקבלות טובות, ולא חשבתי שזה כל כך ילך ויצליח. היום אנחנו עומדים על 19 ספרי תהילים ו-111 מחוברים, מאזינים מנויים קבועים, בתקווה שזה יגדל.
אמן אמן, בעזרת השם. יפה.
אני עושה הכל לזיכוי הרבים, שם שמיים, אני לא מרוויח כסף, ואין לי גם עניין להרוויח כסף.
ואם מי שרוצה להתחבר, איך הוא מתחבר?
יש מספר טלפון, וגם יש לנו קבוצה בוואטסאפ שאפשר לשלוח שמות של חיילים, הרוגים, שבויים, פצועים.
איך נקראת?
ושמות התפילה בכלל.
איך נקראת הקבוצה בוואטסאפ?
קו המשנה היומית, זה השם של הקו. מיזם התהילים נפתח ב-7 אוקטובר, אבל הקו הזה הוא קו שכבר קיים למעלה משנה, קו פעיל מאוד חשוב.
קו מזם לתהילים, ככה אתה קורא לו?
כן, קו המשנה היומית.
קו המשנה היומית, אוקיי.
המספר של הקו הוא 079.
רגע, לא שמעת טוב, לא שמעת, נשמעת מקוטע,
079.
כן.
508.
כן.
3433. והמספר של הוואטסאפ 054-843-225.
עוד הפעם, 054-843-225. שלוש פעמים 2?
כן, ואז 5.
ואז 5. אוקיי, זה בוואטסאפ. אוקיי. בסדר גמור, אני שמח מאוד שעלית לתוכנית שלנו, תוכנית לחד עודי לקראת שבת, ואני מאחל לך הרבה הצלחה, ואנחנו עוד נדבר בתוכניות הבאות. אז שיהיה בהצלחה, שבת שלום, ולג בעומר שמח.
גם לך יקירי.
שלום, שבת שלום.
נעשה אדם למר בעבורך, בר יוחאי, אישה
נמשיך עם, בשיחה עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת בהר, וגם על לג בעומר. כך פותחת הפרשה, וידבר אדוני אל משה בהר סיני למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. מדוע באמת מדגימה התורה כלל זה דווקא על ידי מצוות שמיטה? שלום לכבוד הרב, השיחה אגב מוקלטת, ואנחנו נשמע עכשיו את כבוד הרב.
שלום לך עמוס, שלום לכל המאזינים. השבת אנחנו נקרא פרשה קצרה, אך מלאה בתוכן וערכים יסודיים. פרשת בהר, הפותחת בציווי על השמיטה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. חכמים שמו לב להצמדה הזאת או לתזכורת המיוחדת, וידבר אדוני אל משה בהר סיני למור. מדוע הדגש הזה בהר סיני דווקא לגבי מצוות השמיטה? לכאורה כל המצוות כולן ניתנו בסיני. אומר רש"י פירוש אחד, שמה העניין שמיטה אצל הר סיני? בא ללמד שכשם שמצוות השמיטה כל כלליה ופרטותיה נאמרו בסיני, כך כל מצוות התורה נאמרו לא רק הכללים, אלא גם הפרטים פורטו וניתנו מסיני. כלומר, אנחנו רואים שמשה חזר על מצוות רבות בספר דברים, ושם פירט בהן יותר ממה שנאמר לפני כן. היינו חושבים שהפירוט הזה ניתן בערבות מואב. לכן באה התורה כאן להדגיש, כמו שהפרטים של מצוות השמיטה ניתנו בסיני, כך הפרטים של כל תרי"ג המצוות ניתנו מאת הקדוש ברוך הוא בסיני. אבל למה התורה בחרה דווקא במצוות השמיטה ללמד על שאר המצוות? מדוע הדגש והחיבור הזה בין מצוות השמיטה להר סיני? אחד הטעמים הנוספים הוא כי המצווה הזאת מלמדת אותנו על ההשגחה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. כמו שבהר סיני נגלו רוממותו של השם וכוחו באופן מוחשי מאוד לעם ישראל, עם ישראל חווה, עם ישראל מכיר מתוך מעמד הר סיני מי הוא בורא עולם, מי הוא מנהיג העולם, מי הוא המשגיח על העולם. זה היה החידוש הגדול והמציאות שנחרטה בנשמתם של ישראל במעמד הנעלה ההוא. כך גם מצוות שביתת הארץ בשנה השביעית בארץ ישראל. עם ישראל בארץ ישראל, החוקים שפועלים עליו ומצליחים אותו הם לא חוקי הטבע הרגילים. הארץ הזאת היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. ולכן האדם מישראל משמט את שדהו פעם בשבע שנים מבלי לעובדו, בלי לשומרו, והוא מראה בכך את אמונתו הגדולה בקדוש ברוך הוא. ועוד יותר מכאן, הוא מסמל ומסמן גם לעצמו וגם לאחרים שהעולם הזה אינו אלא פרוסדור אל העולם הבא, שהחיים האמיתיים מגיעים רק בשעה שהאדם חדל לרדוף אחרי החומריות, אחרי הרכושנות, ובוחר תחתיהם בעלייה במעלות הרוחניות. וזה דבר שהוא, התזכורת הזאת היא תזכורת יסודית מאוד. ננסה לדמיין לעצמנו מה קורה בשנת השמיטה הזאת. הלא, פתאום מוכרזת כאין שביתה, שביתה כללית. הלא אם החקלאות שובתת, אז כל הרבה מאוד מעגלים בתעשייה, במשק, שובתים ממילא. וזה לא שביתת הזהרה בת יום אחד בלבד, אלא זה שביתה שעורכת שנה שלמה, 354 ימים מלאים, במהלכם המשק כמעט כולו שובת, וראה זה פלא, איש לא מעלה דרישות כלשהן, לא תוספת שחיקה ולא פדיון ימי מחלה, לא תשלומים מיוחדים, כולם שובתים. ובסוף השנה הזאת חוזרים העובדים למלאכתם, מפויסים, המתח המעמדי פג, הרדיפה אחר הרכושנות, אחר הכסף, אחר המעמד, מתמתן ומתעדן, וזאת למרות שאף אחד לא שילם שום פיצויים לעובדים או למעסיקיהם. זוהי עניינה של מצוות השמיטה. בשבתה הארץ שבת להשם, שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך, בשנה השביעית שבת שבתון. בארץ ישראל אנו חיים גם חיי כלכלה מקובלים, שכוללים מרוץ אינסופי אחר פרנסה, אחר קיום, אחר כסף, אחר מעמד, וברוך השם רואים תוצאות, רואים תוצאות, אבל הריצה האינסופית הזאת היא כמובן יוצרת תוצרים שליליים, יוצרת תחושה של רכושנות, מעמדות, חלוקה למעמדות, לאליטות כביכול. זאת המדינה, לכאורה מדינה נורמלית, אבל בסופו של דבר התורה מצווה אותנו להיות לא עם נורמלי, אלא עם שחי מעל הטבע. עם שהרכושנות היא לא עיקרו ותכלית חייו, אלא המעלה הרוחנית, הערכים היסודיים של שוויון, עד כדי כך שבשנת השמיטה התורה מדגישה אפילו את השוויון עם הבהמות. ולבהמה ולחיה אשר בעצך תהיה כל תבואתה לאכול. אדם מותר לו לאכול מפירות השדה של השמיטה, כל זמן שהבהמה יכולה להנות מהן. ברגע שהיא לא נהנת מהן, נאסרה ההנאה מפירות שביעית. עד כדי כך, האדם מרגיש כחלק אינטגרלי מהבריאה כולה, כשהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. ולכן הקשר הזה המיוחד אל הר סיני, בו הקדוש ברוך הוא נגלה ברוב רוממותו, ובצורה חיה וממשית כמנהיג העולם, כמשגיח העולם. אבל יש כאן אולי עוד מקום להעמיק, אולי להרחיב בשתיים שלושה משפטים, על המשטר, על צורת הכלכלה וההנהגה הלאומית, שהתורה מצווה אותנו כאן. אנחנו יודעים שבמאות האחרונות חלה התגוששות גדולה בעולם בין הקפיטליזם לבין הסוציאליזם. אנחנו ראינו את התופעות שהיו ברוסיה של פעם, ברית המועצות של פעם, כשרוממות הסוציאליזם והשוויון בגרונם, לאיזה מרחצי דמים זה הביא, לאיזה צורה של חברה מאובנת זה הביא. ומצד השני, הקפיטליזם המערבי, כן, לאיזה מרוץ הוא מביא את האדם לרכושנות, לחומריות, לסגידה, לגשמיות. את זה התורה לא רוצה שנבחר עבורנו. התורה מצד אחד היא מאפשרת לאדם להצליח בנכסיו, להצליח בעסקיו, אבל עד אותו גבול שזה יוצר חוסר איזון בחברה. פעם בשבע שנים האדם צריך להרגיש את השוויון האמיתי, להרגיש את החבר, להרגיש את החברה, לעצור מן המרוץ הזה, וזאת על מנת לא רק יצר השוויון, לא רק השאיפה לשוויון, אלא התחושה הסובייקטיבית הפנימית שאני בריאה, וחברי בריאה. וכך, כשמסתיימת לשנת השמיטה, התחושה והערבות ההדדית אחד לשני, היא חוזרת ומתגברת. האדם ממשיך לרכוש, ממשיך לעשות חיל בעסקם, אבל הוא זוכר שיש עוד חברים מסביב, יש עוד חברה מסביב, שאותו עושר שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא למעשה מיועד על מנת שגם יתרום אותו, יתרום את חלקו, ישתף בו גם את אלה שזקוקים לכך. וכך, לא רק ברמה האישית, אלא גם ברמה הלאומית, עם ישראל, מדינת ישראל, מצווה להיות מדינה המתחשבת ותומכת בכלל אזרחיה, אלה שמצליחים ואלה שמצליחים פחות. וכך נשמר האיזון הזה בין הדחף, שהוא דחף לכאורה טבעי, הוא דחף חיובי, להצליח, לפתח, לשכלל, ומצד שני, לזכור שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא חלק מהחברה הגדולה, חלק מהעם הגדול, חלק מהמדינה הגדולה, ששמה ישראל, ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. אם כן, השמיטה, מצוות השמיטה מזכירה לנו את נוכחות הבורא ביתר עוצמה, ביתר גודל, ביתר כלליות, כמו מעמד הר סיני. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. ונסיים בתפילה להצלחת כל חיילי צה"ל, כל כוחות הביטחון. אנחנו כל כך משתוקקים לסיום מלחמת האור בבני החושך ולחזרתם בשלום של החטופים, להבראתם של כל פצועים, הפצועים בגופם ובנפשם, ובעזרת השם שנזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת שלום לך עמוס ולכל המאזינים היקרים.
שבת שלום לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, תודה, תודה. ואנחנו נמשיך עכשיו בשיר לכבוד שבת, יגדל אלוהים חי, ובעוד דקה שתיים נעלה את כבוד הרב דוקטור יאיר הילר לפינתו חיים עם ערך. יהוד דברי התורה שאנחנו משמיעים בתוכנית הם מוקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו ולכל חללי צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמה הקשה, במלחמה הכבדה, והקריבו עצמם על קידוש השם והצלת עם ישראל וארץ ישראל. מאז היום הקדוש בו חגגנו ושמחנו עם ספרי התורה ביום שמחת תורה, מאז ועד היום מלחמה קשה, מלחמה כבדה. כמו כן, לרפואת הפצועים ולהחזרת החטופים במהרה בימינו בשלום. אמן, אמן, אמן. מאזינים עיקריים, הגענו לפינת חיים עם ערך, פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנך ויהדות. כבוד הרב ידבר היום על הנושא מן הפרשה, פרשת בהר, האם להעדיף לקנות מיהודים וכן מוצרי כחול לבן. שלום כבוד הרב.
שלום הרב עמוס, שלום,
שלום
למאזינים שלום. ולמאזינות.
נפגשים מדי יום שישי.
כן, בשמחה רבה, אנחנו, ונהנים אגב, נהנים מהדברים שכבוד הרב מוסר לנו, כן.
רציתי להקדים כמה מילים.
בבקשה.
לפני שבוע ציינו את יום העצמאות. שמחים שיש לנו מדינה. פרשת השבוע, השבת, ולא רק היא, עוסקים בצורה, במבנה, איך תראה המדינה, איך תראה החברה במדינה הזאת, האם זאת תהיה חברה שכל אחד הוא טיפוס אגואיסטי לעצמו, או חברה שאחד מביט על השני בצורה של חמלה, בצורה של אחווה. איך תראה המדינה מבחינה כלכלית? האם זאת הסוציאליסטית, קומוניסטיות של המזרח, או הליברליזם והקפיטליזם של המערב? פרשת השבוע יש בה חוזרות המילים אחיך ועמיתך פעמים רבות. זאת אומרת שהיחס שלי אליך, אלייך, צריך להיות מנקודת מבט של אחווה. אנשים, אחים, אנחנו. והשיקול הזה הוא שיקול שגובר גם על ערכים אחרים. והנה אנחנו רוצים באמת לנגוע בפסוק, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את עמיתו, עמיתו בעין. כלומר, הפשט של הפסוק הוא, כאשר אני עוסק איתך במסחר, אסור לי להונות אותך, אסור לי לרמות אותך, לא לקחת מחיר מופקע, לא לנצל את התמימות שלך, אולי לא לנצל את זה שאולי אתה לא כל כך יודע עברית, לא, אולי אתה לא בקי במחירים כאן, ואני מנצל את היותך דובר אנגלית ואומר לך שבקבוק שתייה של מים עולה $5 במקום 3 שקלים וכן הלאה. אז זה הונאת ממון. רק נזכור שהמילה הונאה היא משותפת גם לענייני כסף וגם לענייני מידות הנפש, הונאת דברים. הונאת דברים זה אני לא פוגע ברכושך, אבל אני אומר מילים שהן חדות, הן מציקות, הן מכאיבות, כן? למשל, אם אני מזכיר לאדם שהתגייר את העבר שלו, מה הוא עשה, מה הוא אכל, או שאני מזכיר לאדם שחזר בתשובה את העבר שלו, או אני מזכיר לפושע שהשתחרר, או לאדם שנגמל מסמים, אתה זוכר, בזמנו ישנת את זה וחיששת וכן הלאה. הדברים האלה הם צער גדול, וכמו פצע שמתחיל להתרפא ואתה מגרד אותו וגורם לו שוב להיות מדמם. אבל בפסוק הזה שאמרנו, יש עוד משהו. כי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך. מביא רש"י את הדרשה של חכמינו בספר ספרא, תורת כהנים, שכאשר אתה קונה, עדיף שתקנה מעמיתך, מיהודי. כאשר אתה מוכר, עדיף שתקנה, תמכור לעמיתך. זאת אומרת, אם אני רוצה למכור חפץ, ויש אולי יותר מבן אדם אחד שמעוניין בו, ויש יהודי ושאינו יהודי, אני עדיף שאמכור ליהודי. נכון שצריכים לכבד כל אדם, אבל העם שלי הוא בדרגת קרבה גדולה יותר. זה כמו שאדם יעדיף את
משפחתו, את אביו ואת אמו, את אחיו ואת אחרתם, את בנם, ואף אחד לא יגיד לו, אתה עושה אסליה. אני מקדים את משפחתי. עם ישראל כולו משפחה אחת, ולכן יש עניין להעדיף, להקדים את העזרה לאח שלי, לקנות ממנו או למכור ממנו, או למכור לו. זה נוגע גם בנושא של תעסוקה. אם יש דרוש עובד בתחום מסוים, לפי התורה ראוי לתת קודם כל לאחר, לאחיך, ליהודי. אל תגידו שזה גזענות, זה לא גזענות. יש מעגלי חסד. יש, כשיש מגבלה תקציבית, אז התורה אומרת, אתה שומע אותי, נכון?
כן, כן, אני בוודאי שומע, שומעים אותך, כבוד הרב.
כן, כן. כשיש לאדם כמות של כסף מוגבלת לסייע לאחרים, משפחתו קודמת, ועניי העיר שלו קודמים, ועניי ארצו קודמים. כך העניין הזה להעדיף מסחר עם יהודים. אמנם נשאלה שאלה, יש מחלוקת הלכתית, מה ההבדל, מה הפער, אם למשל יהודי דורש מחיר יותר גבוה, השאלה בכמה. הרב קוק למשל טען שזה עד שליש. עד שליש מחיר גבוה יותר ליהודי, בכל אופן יקנה או ימכור לו. כן, יקנה ממנו. החפץ, הרב ישראלי טען עד שישית. כלומר, אם המחיר של יהודי הוא גבוה עד שישית, ש-16% או 17%, אז עדיין תקנה ממנו. אבל אם הפער בין היהודי לנוכרי הוא הרבה יותר גבוה מזה, מותר לך לרכוש מהנוכרי. ובאמת, אם זה מדובר בדברים, כמו שאמרתי, דברים שהמחיר הוא כמעט דומה, תעדיף לקנות מחנות של יהודים, מסופרמרקט של יהודים. גם
בוודאי, זה עדיף.
אם שם אתה תחסוך שקלים בודדים. אבל אם יש הוצאה כספית משמעותית הרבה יותר גדולה, אם יש למשל תיקון רכב, שיכול להיות פער של 100% בין הנוכרי לבין היהודי, כאן אתה יכול לעשות לפנים משורת הדין, אבל הפוסקים לא דיברו על מצב כזה, ומצב כזה לכאורה אפשר להיעזר ולקנות מהנוכרי.
ואגב, כבוד הרב, מתייחסים גם לאיכות?
ראיתי לא מזמן מודעה שפרסמו בגרעין באקו, יהודי אקו, והם פרסמו מכתב בכמה מקומות, והם אמרו לאחינו מאות אלפי בני ישראל, משפחות דתיות, בחורי ישיבה, שבאים לנפוש בבין הזמן, אם נגיד בחופשת פסח, רוצים קצת לנפוש, ואז אחד המקומות לטייל זה העיר אקו, בדגש על אקו העתיקה, הולכים גם לים, יש שם סירות. אז הם כותבים, תושבי אקו היהודים כותבים ככה: דקה לפני שאתם מתכננים להגיע לאקו, בקשה אישית השנה, דאגו ערביי אקו לגרום לסירות של יהודים נזקים של מיליונים. כלומר, הם מתארים איך שערביי אקו גרמו נזקים של מיליונים לעסקים של יהודים. עשרות יכטות וסירות נבזזו, נרסו, נשרפו, נזק של עשרות מיליונים. ארבע יהודים באקו עברו לינץ' אכזרי בשומר החומות. אחד נרצח רק בגלל שהוא יהודי. ואז יהודי אקו מבקשים שכשנגיע לטייל שם, בבקשה, אל תקנו מהם. אל תקנו מאותם אלה שפגעו בנו. אני חושב שהצעד הזה הוא צעד נכון, אולי הוא לא עובר בבית המשפט, אבל הזעקה של יהודי אקו, שהם לא רבים, אל תפרנסו מחבלים. הם ממש רואים את האנשים שם מחבלים, אותם אנשים שהיו שכנים שלהם והיו קשרי קשרים יחסית טובים, פתאום כשהתחיל שומרי החומות, שכנים שתמיד היו נחמדים, פתאום הפכו להיות מחבלים ממש, פוגעים, הורסים, שורפים, וזאת הייתה הקריאה שלהם. אבל אני מדבר על השגרה, שבשגרה אנחנו צריכים לעשות השתדלות. לאחרונה ראיתי באינטרנט שממשלת ישראל, משרד הביטחון, החליט לחזק את המגמה הזאת. כשיש תלות לרכוש נשק מסוים שאין אותו בארץ, אוקיי, אין ברירה, קונים אותו מחוץ לארץ. אבל כשיש אפשרות לציוד ביטחוני, שאולי בארץ הוא קצת יותר יקר, יש להעדיף אותו. ולכן, ואכן שמחתי לראות את החלטת משרד הביטחון להשקיע במפעל אינקו, שמייצר עבור התעשייה הביטחונית, לעשות רכישה בשווי מאוד גדול של איזה 350 מיליון דולר, כדי לחזק את התעשייה כחול לבן. צעד נוסף שנעשה בזמן האחרון, וגם אפשר לומר בעקבות המלחמה, זה באמת סימון מוצרים. אתה הולך לסופרמרקט ואתה רוצה לקנות מלפפון או עגבניה או תפוח, רשום לך בדיוק אם זה תוצרת ישראל או תוצרת ירדן או תוצרת יוון או תוצרת ארגנטינה או כל מיני ארצות, וכל אחד יעשה את חשבון נפשו. אני חושב שבפרט לאחרונה שראינו כל כך הרבה מדינות שהיו ידידותיות שלנו ופתאום החליטו לתמוך במדינה פלסטין, בארגונים שכל הזמן דורשים את דרעתנו, ששמחים על מה שעשה החמאס, לתת להם הכרה בינלאומית, זה דבר שלא יעשה. ולכן אני חושב שכל אחד ברמה האישית ישאל את עצמו, האם זה טוב שאני קונה עגבניות תוצרת ירדן, או שאני באופן אישי רוצה לקנות עגבניות טיפה יותר יקרות מישראל, ולחזק את החקלאים שלנו, ולא את החקלאים של ירדן, שגם היא כל כך מבטאת כלפינו איבה ושנאה.
נכון, אמת אמת. כבוד הרב, יש לנו עוד שתי דקות.
בהלכה הזאת שאמרנו היום,
כן.
קנו מיד עמיתך, או מכור, תמכרו ממכר לעמיתך. יש כאן מעבר לצד ההלכתי, יש כאן איזושהי הלכה שמדגישה את הזהות שלנו, את הזהות הלאומית שלנו, הלכה שרוצה למנוע טשטוש, ומעדיפה לתת חיזוק לאח שלנו, לאחות שלנו, לאחווה, לעסקים בישראל. הנה לאחרונה, למשל, טורקיה הפסיקה את המסחר איתנו. מצוין. אז גם אנחנו הפסקנו איתה. אז לא, נשתדל לא לקנות תוצרת טורקיה, גם אם היא יותר זולה. כן? וכן הלאה וכן הלאה.
כי נותרה לנו דקה כבוד
אני
הרב.
אני מאוד מקווה, שמענו היום ברדיו שיש סיכוי גדול לישועה לחטופים שלנו. כל עוד שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים, אנחנו נמשיך לזעוק, להתפלל להצלחת החיילים הגיבורים שלנו. אנחנו מאוד מאוד מקווים
אמן.
שנשמע בשורות טובות, וזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, שבמוצאי שבת יום ההילולה שלו, אמנם לא תהיה הילולה במירון בגלל הסכנה, אבל גם אם נעשה מדורה קטנה פה ומדורה קטנה שם, ונעלה את דמותו ונשיר לכבודו ונתחבר לתורתיו, אז גם כן תצטרף זכותו להגן עלינו ועל כל עמו ישראל.
אמן, אמן.
אז תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, תודה לך, הרב עמוס, ושיהיה לכולנו שבת שלום, מבורכת ושמחה.
אמן, אמן. אז תודה לכבוד הרב, דוקטור יאיר הילר, ומאחל לך לג בעומר שמח. כל טוב.
תודה, תודה.
כל טוב. מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה, ועל הרקע של הנעימה המקסימה מחול האש ביידיש אגב, אנחנו נעבור להדלקת נרות שבת לפרשת בהר על פי אתר כיפה בירושלים ב-6:55 דקות, בתל אביב ב-7:19 דקות, בחיפה ב-7:08 דקות, באריאל 7:18 דקות, צאת השבת בירושלים 8:17 דקות, בתל אביב ב-8:20 דקות, בחיפה ב-8:21 דקות, באריאל ב-8:18 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם ינצח. לג באומר שמח. שבת שלום ומבורך.
הללו בחינום בחלילים ובמזמור. הללויה שבת שלום. הללויה שבת שלום. במרומיו בין מקדשו, מקדשו, הללוה בחינום, חלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללוה אל בקודשו, בקודשו, במרומיו בין מקדשו, מקדשו, הללוה בחינום, חלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום.